אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. שמי נבו רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה. והיום אנחנו נדבר, היום אנחנו בפרק ה-17 של הפודקאסט, אנחנו נדבר על כל הטעויות שעשיתי בתהליך כתיבת הספר הראשון שלי. והיו לא מעט כאלה. כמו ששמתם לב, לאט לאט הפודקאסט הפך להיות מהרבה יותר טכניקות והרבה יותר כלים פרקטיים, הרבה יותר שיח סנוני כזה. זה איזשהו ספייס שאני מרגיש הרבה יותר נוח בתוכו, והאמת שאני מקבל מכם לא מעט פידבקים על הפרקים האחרונים. אז אנחנו נמצא איזשהו איזון בין לבין, יהיו גם פרקים שהם קצת יותר ישיבה בסלון ותחושות ומחשבות, וגם פרקים שקצת יותר פרקטיים, קצת יותר טכניקות, קצת יותר תרגילי כתיבה. החיים זה איזשהו מסע למצוא איזון, אז אני חושב שגם כאן זה מה שאנחנו נעשה בפרקים הבאים. אני בכל מקרה מאוד נהנה מהמקום שהפרקים האחרונים נמצאים בו, וזה נותן לי ככה המון המון חופש ליצור בתוכו. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו כי יוצרים, אנחנו כל הזמן מחפשים דרך חדשה ליצור. והתרגלנו שיצירה חייבת להגיע בצורות מאוד ספציפיות. מוזיקה, ספרים, סרטים, פיסול, ציור, אבל אני חושב שיש יצירה בכל דבר. בכל מקום שאנחנו מחפשים את הדרך המדויקת ביותר, אז גם כאן זה איזשהו תהליך מאוד מיוחד שאני חווה עם עצמי ואיתכם בהקלטות של הפרקים האלה. וזה משהו שאני לא מבקש הרבה, אבל כחלק מהרצון שלי להעביר את הבשורה שלי לכמה שיותר אנשים ולגעת בכמה שיותר אנשים, אני אשמח שככה תדרגו את הפודקאסט בכל אחת מהפלטפורמות שאתם מאזינים, אם זה דרך אפל פודקאסט, אם זה דרך גוגל פודקאסט, אם זה דרך ספוטיפיי, אם זה דרך יוטיוב, תדרגו, תעשו לייק, תגיבו. אני מאוד ככה רוצה, הייתי רוצה שהפודקאסט יגיע לכמה שיותר אנשים, ויש כאן איזושהי מגמה מאוד חיובית האמת. כבר הגענו למצב שיש לנו לא מעט מאזינים, אבל אני חושב שתמיד אפשר להגיע לעוד ועוד אנשים. אני מאמין שהרבה פעמים שואלים אותי, למה כל התכנים שלי בחינם? אם זה הפודקאסט, אם זה, יש לי המון הדרכות ביוטיוב, למי שעדיין לא צפה, אם זה הסדנאות שלי שלפעמים הן בחינם, אם זה האתר שלי, שיש שם לדעתי עד היום יותר מ-150 מאמרים, של איך לגשת לכתיבה בצורה נכונה, כל מיני טכניקות, כל מיני כלים. זה כי אני מאמין שככל שיצאו יותר ספרים במדינת ישראל, ככה אנחנו נהיה במקום יותר טוב כחברה, ואני לא מדבר פוליטיקה, אני לא מדבר כלכלה, ואולי זה קצת נאיבי לראות את העולם ככה, אבל אני יודע מה האומנות עשתה בחיים שלי. אני יודע מה האומנות ויצירה יכולה לעשות בחיים של כל אחד ואחת מכם, וגם אין לנו מדינה אחרת ואין לנו ארץ אחרת, אז אני לא מדבר על העולם ולעשות את העולם מקום יותר טוב, אני מדבר על לעשות את המקום שאנחנו חיים וגרים בו קצת יותר טוב. אז אם יש לכם את המקום, אתם נהנים והייתם רוצים ככה לעזור לי קצת להוציא את הבשורה שלי החוץ, אז אני מאוד אשמח שתדרגו. ואני רוצה לדבר על ארבע טעויות שאני ככה עשיתי עם הספר שלי, הספר הראשון שנכתב לפני 8 שנים. הייתי ילדון בן 22 עם המון אגו והמון רצון, המון רצון להוכיח, המון רצון להיראות. ונכון שגם אז היו את הרשתות החברתיות, אבל זה לא היה כמו היום. לא הייתה גישה כל כך. בחוויה שלי אולי אני לא ראיתי את הדברים, ואולי זה אותו עולם בדיוק ברשתות החברתיות, אבל אני הרגשתי שהכתיבה היא הדרך שלי להראות את עצמי לעולם. האמנתי שאני כותב טוב, והאמנתי שיש לי מה להגיד, אבל לא היה לי שמץ של מושג איך אני עושה את זה. לא, אני אפילו לא מדבר על איך אני עושה את זה נכון. לא היה לי מושג איך אני עושה את זה נקודה. והתחלתי ככה לגשש, ולמצוא את דרכי באפלה. אז אני אדבר על 4 טעויות שאני ככה זוכר כמאוד ממרבול שאני עברתי, אבל יכול להיות שלאורך ההקלטה יעלו לי עוד כל מיני כיוונים. לא יודע אם אני אומר את זה לעתים בפרקים, אבל כשאני נכנס לפרקים אני לא מתכנן יותר מדי. יש לי נקודה 2-3 שאני רוצה לדבר עליהן, ומשם הדברים מתגלגלים לרבע שעה 20 דקות. אז אני בטוח שככה עוד דברים ונקודות יעלו לאורך ההקלטה. אז הטעות הראשונה שעשיתי זה שלא הבנתי, זה שתהליך כתיבת ספר, יצירה, סיפור, זה איזשהו מרתון. ולא מרתון מהמקום המעייף, אבל הדרך שבה, כשאנחנו מתחילים לכתוב, יש המון התלהבות. נכון? אנחנו מתחילים לכתוב איזשהו רעיון, או סיפור, או יצירה חדשה, או דמות חדשה, ויש לנו המון התלהבות, זה מאוד חדש, זה קצת כמו שמזניקים מרתון. הקילומטר, שניים, שלושה הראשונים, יש המון אנשים שסביבך, והמון מצלמים, והמון חיוכים. זה מאוד דוחף אותך להמשיך. הסיום, גם הוא מרגש. כי הנה, אני מצליח להגיע לסיום היצירה שלי, ואני מצליח להגיע לסוף, והרבה פעמים אנחנו רואים גם את הסיום בראש שלנו לכל אורך הכתיבה, אז אנחנו סוף סוף מגיעים אליו, ויש פה איזושהי תחושה מאוד מאוד טובה. וזה בדיוק כמו השניים, שלושה קילומטרים האחרונים במרתון. גם כאן, המון חיוכים, המון צילומים, המון להגיע ליד, המון לשבור את השיא. ומה שאנחנו לא לוקחים בחשבון זה כל האמצע. האמצע זה החלק המאתגר ביותר, בדיוק כמו מרתון. אני מגיע למצב שאני כבר עברתי את ההתחלה, זה קצת פחות מרגש אותי, התרגלתי לדמויות, התרגלתי לתהליך, התרגלתי לעצמי אפילו, ככותב בתוך החלל הזה. ופתאום אני צריך לעשות את אותו דבר, שוב ושוב 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 ושוב. אין לי שום אינדיקציה לאם אני עושה את זה טוב או לא. ופתאום אולי זה קצת פחות מרגש אותי, וקצת מרגיש לי more of the same. וזו בדיוק הנקודה שבה רוב הכותבים עוצרים ונתקעים, ולי זה קרה המון פעמים. אני לא יכול להגיד לכם כמה פעמים עצרתי והמשכתי. ועצרתי והמשכתי. אני מדבר על כמובן הכתיבת הספר הראשון שלי. זה קרה לי כל כך הרבה פעמים. דרך אגב, לא הייתי מודע. לא היה לי את המקום של, אוקיי, עכשיו אני עוצר ואני עוד מעט אמשיך. פשוט עצרתי, לתכנן, כי זה קצת פחות ריגש אותי. אתם מכירים את זה שמשהו פתאום קצת פחות מרגש? ואז יש לנו קצת פחות דרי וקצת פחות תושייה לגשת אליו? ואז אנחנו לפעמים קצת מתעלמים ממנו. אני לא יכול להסביר לכם כמה פעמים פנו אליי כותבים שהתחילו את הכתיבה של הספר, את הכתיבה של היצירה, של הסיפור שלהם, ופשוט עצרו. וכשאנחנו עוצרים מאוד קשה לנו להמשיך. זה משהו בכוח האינרציה ומשהו במומנטום שמתפספס. אנחנו צריכים לזכור שכתיבת ספר זה לא תהליך סקסי בשום צורה. זה נשמע מאוד סקסי מבחוץ. אני חייב להגיד את זה. הרבה פעמים אני פוגש כותבים, אנשים שלא לא קשורים לעולם הכתיבה, ואומרים לי, בוא נה, איזה כיף לך, אתה חי את החלום שלך, כל מה שאתה עושה זה ליצור. הם לא יודעים שזה נראה מאוד מאוד סקסי כלפי חוץ, אבל בפנים זה מאוד מאוד more of the same, זה קצת כמו לנסוע בכביש הערבה, הכל נראה בדיוק אותו דבר. לפעמים הנוף זה משתנה, לפעמים יש קצת עצי דגל, דקל, סליחה, אבל זה מרגיש די אותו דבר, ושם הכוח שלנו צריך לבוא לידי ביטוי. ולי לא היה אף אחד שאמר את זה, אז אני מקווה שזה שאתם שומעים אותי אומר את זה, אולי נותן לכם איזשהו קונטקסט או איזושהי תחושה שאתם לא לבד בתוך הדבר הזה. כי רוב הכתיבה של הספר היא האמצע. ההתחלה היא ההתחלה והיא מרגשת, הסיום מרגש, אבל העניין הזה הוא כתיבה היא תשוקה, אבל זה לא ממש מרגיש תמיד מאוד מאוד פן. וברגע שאנחנו מודעים לזה, אני חושב שזה קצת מנרמל לנו את החוויה של הכתיבה. לי זה הרגיש, רגע, אם זה לא מרגש אותי, אולי אני לא צריך להמשיך. אבל מתי עשינו משהו שמשך שנה שלה מרגש אותנו? זה כמו רכבת הרים, זה חודש מרגש, חודש לא, חודשיים מרגש. זה בדיוק כמו להתחיל מערכת יחסים חדשה, זוגית. החודש הראשון, החודשיים הראשונים, זה הפרפרים בבטן, איזה מרגש זה. ואז לאט לאט דברים מתחילים להיכנס לאיזושהי שגרה. השגרה היא חיובית ועדיין מרגשת ויש בה פרפרים ויש בה כיף ויש בה תשוקה. אבל זה לא יהיה כמו החודש, חודשיים הראשונים. גם אנחנו נגיד שזה כן, זה לא בדיוק. אז בדיוק הכתיבה ככה, זה לא בדיוק. זה ליד, זה כמעט, זה עדיין כיף, אלה החיים. אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אז בכל פעם שאנחנו כותבים, אנחנו מרגישים את השעמום הזה, או את החוסר תשוקה, או את החוסר פן, או את התחושה של more of the same, האוטוסטרדה הזאת. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה? יכול להיות שאני באמת כבר פחות מתחבר לסיפור, כן? זה לא נכון ב-100% מהמקרים. יש אחלה סיכוי שהגעתי לנקודה שהסיפור קצת פחות הוא לא עובד לי. התחלתי, התחייבתי, וזה לא עובד לי. אז אני באמת רוצה לשאול את עצמי את השאלה, איפה אני נמצא בסקאלה הזאת? האם באמת אני איבדתי כל עניין בסיפור, שזה יכול לקרות, וגם לי זה קרה? או האם זה פשוט more of the same, ואני צריך לעצום עיניים, להמשיך לגשש באפלה, ולסמוך על התהליך, לסמוך על עצמי בתוך הפרוסס הזה, שבסוף הדברים יצאו, בסוף זה יהיה שווה את זה. בסוף ההשקעה תהיה שווה את זה. אז זו הטעות הראשונה שעשיתי, זה שלא הייתי מודע. וזה יצר תחושה של יותר מדי גז ברקס, גז ברקס, גז ברקס. לעומת לנסוע על קרוז קונטרול, אתם מכירים את האפשרות הזאת בחלק מהרכבים, קרוז קונטרול, לא צריך לחוץ על הגז, לא צריך לחוץ על הברקס, האוטו ממשיך ב-90-80 קילומטר לשעה, והכל בסדר. הטעות השנייה שעשיתי זה חוסר ההבנה של כמה התהליך הזה בודד. בסופו של דבר, ברוב המקרים, כתיבת ספר זה חדרי חדרים. אני יושב בחדר, אני, עצמי ואנוכי. אין לי אף אחד לחלוק איתו את ההתרגשות. יש לי. אני יכול לשתף את בת הזוג או את החברים או את ההורים, אבל הם לא באמת מבינים, הם לא באמת שמה. וזה מאוד בודד. דרך אגב, מהסיבה אותה אני התחלתי ללוות כותבים. כי התהליך שלי היה כל כך כל כך בודד וכל כך כל כך חסר הרגשתי תלוש מהמציאות, הרגשתי קצת חייזר. כאילו, אני חי פה באיזושהי פנטזיה, אני לא יודע מול מה אני עומד, אני לא יודע מה זה אומר. ומהמקום הזה התחלתי ללוות כותבים וכותבות, כי אני באמת מאמין שהמסע לא חייב להיות כל כך בודד. אז הייתי מציע לכל אחד ואחת מכם למצוא איזשהו שותף מחויבות. הם לא חייבים להגיע מעולמות של כתיבה ויצירה דרך אגב. הם לחלוטין יכולים להגיע ממקומות של... הם פשוט אוהבים אתכם. הם פשוט רוצים לדעת איך אתם מתקדמים. הם לא חייבים לקרוא את הטקסטים. וגם אם הם קוראים, אני לא יודעת, אני אדבר על חוות דעת, אבל הם לא צריכים להביע את... חוות דעתם לא בהכרח מעניינת אותי. אני רוצה פשוט שהם יהיו שם כדי לשאול אותי, תגיד, כמה כתבת השבוע? כמה התקדמת? מה, באמת לא נגעת בטקסטים השבוע? למה? או, באמת, הייתה לך הרבה התקדמות? מה הוביל להתקדמות הזו? מישהו לדבר איתו על המאחורי הקלעים. אני לא מדבר על העלילה, אני לא מדבר על הסיפור, אני לא מדבר על הדמויות. אם יש מישהו כזה, זה גם יכול להיות בסדר, אבל אני רגע שם את זה בצד, אני מדבר נטו על, על, על התהליך של הכתיבה. מישהו לשתף אותו, ולכולנו, כולנו יכולים למצוא את האדם הזה שאנחנו סומכים עליו, בן זוג, בת זוג, חברים הכי טובים, אבא, אימא, עמיתים לעבודה. הם נמצאים סביבנו כל הזמן. שוב, הם לא חייבים להגיע מהתחום, זה לא חייב להיות אנשים שכותבים כל חייהם, או מורים לכתיבה, או אני אפילו לא אומר שכל אחד צריך לעבור תהליך ליווי. אבל למצוא את השותף מחויבות הזה, זה בעיניי תהליך מאוד 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 חשוב. ושוב, אני אומר לכם את זה דווקא ממקום של איש מקצוע שליווה, ליוויתי עד היום יותר מ-200 כותבים וכותבות בתהליכי כתיבה. אני רואה את האפקט, מעבר לידע המקצועי, אני תמיד אומר לכותבים שלי, מעבר לידע המקצועי, מעבר לניסיון, יש לכם שותף מחויבות. וזה הערך הגדול ביותר. אז אני מפציר בכל אחד ואחת מכם. אפילו אם אתם בתהליכים מאוד מתקדמים בכתיבה, ואפילו אם לא התחלתם. זה לא משנה באיזה שלב אתם נמצאים, למצוא את, את השותף מחויבות הזה, sooner rather than later, כמה שיותר מוקדם, יעשה פלאים בתהליך הכתיבה, בפן שאתם חווים, ובמחויבות שלכם. אז המסע הזה, התרגלנו לזה שהוא מאוד בודד, רובנו ככותבים, אני יכול לספר לכם על עצמי, אני כל החיים הסתרתי את הכתיבה בגילאים צעירים, אני מדבר על גילאים 14, 15, 16, צבא. רק כשהשתחרתי מהצבא, התחלתי ללכת לסלון כתיבה ולדבר את זה החוצה, אבל עד אז הרגשתי מאוד מוזר ומאוד שונה מרוב האנשים, שאני כותב, שוב, זה כנראה בראש שלי, אבל אנחנו התרגלנו שהתהליך כתיבה הוא מאוד בודד, והוא לא צריך להיות כזה. תכניסו אנשים פנימה. שוב, עוד מעט אני מדבר על אנשים שיחוו דעה על הטקסטים. אני מדבר נטו על המקום של לדבר על זה עם אנשים. הטעות השלישית הגדולה שעשיתי עם כתיבת הספר, או בתהליך כתיבת הספר שלי, זה חיפוש תבניות. אני כל הזמן חיפשתי הגדרות, וחיפשתי תבניות, וחיפשתי חוקים, וחיפשתי כללים, והרבה פעמים אני פוגש כותבים, והשאלה הראשונה שהם שואלים אותי, תן לי חוק, תן לי תבנית, תן לי הגדרה, תן לי כלל ללכת על פיו. אל תחפשו את זה. אני אמרתי את זה או בפרק הקודם או לפני שני פרקים, שאם אתם פוגשים אנשי מקצוע, זה יכול להיות עורכים ספרותיים, או מנחים של סדנאות כתיבה, ואומרים לכם, תעשו ככה, כי הדרך הזאת לא נכונה, אל תקשיבו להם יותר. אף אחד לא צריך להגדיר ולהגיד לנו מה נכון ומה לא נכון, רק אנחנו. תקשיבו, כשהספר שלי יצא לאור, כולם אמרו לי, למה לכתוב ספר על אודו? אף אחד לא יקרא ספר על אודו. מה שהם לא הבינו שהספר הוא לא על אודו. ספר הוא ספר מסע. ספר הפתקאות. ובאותה מידה יכול להיות על אודו, על גואטמלה, על מקסיקו, על ארצות הברית ועל צרפת. הוא היה יכול להיות על שביל ישראל באותה מידה. הודו היא לא האישו פה. המסע הוא העניין פה. ואתם יודעים, סיפור מצחיק, להסתכל על, על, על השפעות של דברים לאורך השנים. אני יכול להגיד לכם שעד היום, מאז שהספר שלי, כשאני יצאתי את הספר לאור, היו, הייתי יכול לספור את הספרים שיצאו בעברית על הודו, ספרי מסע אני מדבר, לא ספרים בהכרח היסטוריה. ספרי מסע, ספרים עלילתיים, אחדים. מאז שהספר שלי יצא, היום אנחנו בשנת 2023, אני ספרתי לפחות 20 ספרים שיצאו. אז אולי תמיד צריך להיות האחד הזה שיעשה את זה ראשון, ואז כולם ירגישו שזה נורמלי. אז כולם יגידו לכם, תבניתית, זה לא נכון. אל תכתוב את הדמות ככה, אל תכתוב את הסיפור ככה, אל תפתח את הסיפור ככה, אל תפתח את הפרק ככה, אל תסיים את הסיפור ככה. אני לא הייתי מקשיב לאף אחד. עד היום כשאני מלווה כותבים, הם מחפשים, כשהם אומרים לי, רגע, אבל תן לי, מה נכון? אני יכול להגיד להם את השני סנט שלי לגבי איך אני הייתי ניגש לזה. זה לא אומר מה נכון ומה לא נכון. תסמכו על האינטואיציה שלכם. תסמכו על תחושת הבטן שלכם. אני תמיד אוהב לספר בסדנאות שלי שגדלתי בית מרוקאי. סבתא שלי, מי שמכיר בתים מרוקאים מקרוב, סבתא שלי הייתה, זיכרונה לברכה, היא הייתה הבשלנית הטובה ביותר בהיסטוריה. באמת, second to none, אף אחד לעולם לא בישל ולא יבשל כמו סבתא שלי. היינו משפחה גדולה, תראו, אצלנו באירועים המשפחתיים, זה 25 נכדים ו-50 איש, בכל ארוחה כזאת, כן? וסבתא שלי מנהלת את האירוע ביד רמה, והאוכל הכי טעים בעולם, ולכל אחד יש את המנה שלו, וכולם נהנים בטירוף. אבל סבתא שלי לא הייתה מבשלת עם מתכון. הייתה מבשלת לפי העין, כי ככה היו מבשלים פעם, אין ספר מתכונים. וזו ההצעה שלי לכל הכותבים שואלים אותי על חוקיות, או על תבניתיות, או על כללים. אל תחפשו, תסמכו על תביעת העין שלכם, תסמכו על האינטואיציה שלכם, תסמכו על תחושת הבטן שלכם. זה בדרך אגב, זה טיפ שאני יכול לתת לכל אספקט בחיים, לא בהכרח על כתיבה, אבל בגלל שאנחנו פה לדבר נטו על כתיבה, וזה מה שאני יודע לדבר עליו, אני לא יודע לדבר על שום דבר אחר בחיים, כנראה מלבד כתיבה, אז אני אתמקד בכתיבה ולא באזורים אחרים בחיים. בואו לא נחפש תבניות בכתיבה. בואו נכתוב את מה שמייק סנס עבורנו. אם זה עושה שכל עבורנו, יהיו אנשים שיתחברו לזה. כן, כשנסיים לכתוב, יהיו עורכים ספרותיים שידייקו ויהדקו ויחדדו את המסרים ואת המילים ואת הפסיקים ואת השקיעות כתיב. ברור, אנחנו לא יכולים להוציא את הספר as is. הטיוטה הראשונה של הספר שלי נראתה על האיסטור. כלומר, רגע, היא הייתה טובה. היא לא הייתה טובה כמו שהיא היום בעיניי. כי בסוף אנחנו כן צריכים לקבל דיוקים, אבל בואו לא נחפש תבניות של מה אורך פרק צריך להיות, או האם אני חייב פרקים, או הספר שלי לא מחולק לפרקים. הספר שלי לא מחולק לפרקים, אין פרק 1, 2, 3, 4, זה פלואו אחד ארוך. כי ככה אני מוצא לנכון שהספר צריך להיות. אני לא מחפש חוקיות כאן, אז גם אתם אל תחפשו חוקיות. והטעות הרביעית שעשיתי עם הכתיבה שלי, ואני רואה הרבה כותבים שעושים את זה, זה לקבל חוות דעת לאורך הקריאה ולא בסופה. עכשיו אני רוצה לעשות רגע הפרדה בין מה שאמרתי על שותפי מחויבות לבין חוות דעת. שותף המחויבות שלי הוא ברמה הלוגית. הוא מדבר איתי על איך אני מרגיש ואיך אני חווה את התהליך וכמה התקדמתי וכמה לא התקדמתי ומה האתגרים שלי. אני לא מדבר איתו על הסיפור עצמו, אני מדבר איתו על מה שקורה בתחושות. הרבה כותבים, אתם יודעים, אנחנו מאוד מגששים באפלה, השתמשתי בביטוי הזה קודם, אנחנו מגששים באפלה, אין לנו מושג אם אנחנו כותבים טוב, לא טוב, מעניין, לא מעניין, נכון, לא נכון. ואז אנחנו מחפשים איזשהם מישורים מבחוץ. ואנחנו יודעים לאנשים לקרוא. אבל אנחנו יודעים לאנשים לקרוא פרק, 2, 3, 4. זה כמו שהייתה למישהו לראות רבע שעה ראשונה מסדרת טלוויזיה, ואני אשאל אותו, מה דעתך על הסדרת טלוויזיה הזאת? אני לא, תקשיבו, כשאני רואה סדרת טלוויזיה חדשה, רבע שעה ראשונה, אני לא מבין כלום ממה שקורה. אני לא מבין את הקשרים בין הדמויות, את החיבורים. אם ירו בדמות הזאת אחרי רבע שעה, אני לא בוכה לגביה, אני לא מכיר את הדמות הזאת. אין לי חיבור רגשי אליה. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. תחשבו איזה טעות גדולה זו. עכשיו, כשאני אסיים לכתוב את הספר, התחלה, אמצע וסוף, יש דבר כזה שנקרא קוראי בטא. אנשים, הם יכולים להיות קרובים, או אנשים שאני לא מכיר, אני מאוד אוהב לשלוח דווקא לאנשים קרובים. והם יביאו את הדעה שלהם, אבל הם יביאו את הדעה רק אחרי שהם קראו את הספר מההתחלה ועד הסוף. אני לא רוצה לקבל חוות דעת מהאנשים לאורך הכתיבה. זה עדיין מאוד גולמי. גם אני מתבשל. תראו, אני משתנה לאורך הכתיבה. אחד הדברים שאני הכי נהנה מהם בתהליך הכתיבה זה שאני מתעורר בבוקר, ויחד עם הדמויות אני מגלה מה הולך לקרות להן. הרי אני לא יודע כל דבר, גם אני רוצה שבסוף הדמות הזו תתחתן עם הדמות הזו. אני לא יודע בדיוק איך כל הדברים הולכים לקרות, נכון? זה חלק מהפן, זה חלק מהכיף, זה חלק מהתשוקה, ואנחנו לא רוצים להוריד את החלק הזה. אני מתבגר יחד עם הדמויות שלי. ואם אני נותן למישהו לקרוא את הפרק הזה, את הפרק הזה או את הפרק הזה, הוא יכול להביע דעה על א', ב' וג', אבל הדעה לא רלוונטית. הוא לא מבין את התהליך של הדמויות, הוא לא מבין את מסע הגיבורים. גם אני אתן לו הקדמה, אני אעשה לו שיחת טלפון של הקדמה, הם לא ידעו להגיד לי מה נכון ומה לא, והדעה שלהם לא רלוונטית. עכשיו אני יודע, בטבע שלנו אנחנו רוצים לקבל את רגע, אני בכיוון, רגע, אני בכיוון, רגע, אני בכיוון. לוגית זה הגיוני, אבל בואו נשים רגע את היצירה לפני הלוגיקה. אני יודע שזה מאתגר, דיברתי, הטעות הראשונה זה האמצע של הכתיבה, זה לא מרגש, זה מרגיש more of the same, וזה כמו לנסוע בכביש הערבה, נכון? אנחנו חייבים להדק את החגורה, ללחוץ על קרוז קונטרול, ולתת לרכב לנסוע. אני יודע שזה לא תמיד מרגיש נכון. אבל תזכרו שברגע שיש לנו איזשהו שותף מחויבות, ותראו איך כל ארבעת הטעויות האלה מתחברות באיזשהו אופן קוסמי ומיוחד. בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להרגיש לבד, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו במקום הנכון. יותר מדי כותבים, פונים אליי, שואלים אותי, המשתמשים במילה טעות, אני רוצה לוודא, אני רוצה לוודא שאני לא, שאנחנו לא עושים טעויות בכתיבה שלנו. אין טעויות. הטעות הכי גדולה היא לא לכתוב, אחרי זה הטעות הכי גדולה היא לקבל חוות דעת, ואחרי זה הטעות הכי גדולה היא לחפש תבנית. בואו לא נפחד לטעות. זה דבר חיובי. בסופו של דבר, אני לא אוהב את הקלישאות האלה של הטעויות, עשו אותי אדם טוב יותר, בואו לא נחפש רגע את הקלישאות. אבל אני באמת מאמין שהטעויות שאני חוויתי בכתיבה שלי, הפכו אותי א' לכותב שאני היום, וב' הובילו אותי למקומות מאוד מיוחדים, כמו מה שאני עושה ברגע זה, שאני מקליט פרק שעוסק בטעויות שעשיתי. אז אני לא חושב שכל הטעויות שכל אחד מאיתנו יעשה, יהפוך לפודקאסט של הטעויות שעשיתי, אבל זה בסדר. הטעויות שלנו מובילות אותנו למקומות חיוביים, ונותנת לנו דברים חיוביים בסופו של דבר. אז בואו נרגיש נינוחים איתם. בואו נרגיש נינוחים לגשש באפלה, כי ככה זה אמור להרגיש. והייתי רוצה שכל אחד ואחת מכם, כשתסיימו להזין לפרק הזה, תרגישו טיפ-טיפה יותר נורמליים. ואני רק רוצה לסכם, את הפרק הזה דיברתי על 4 טעויות, הטעות הראשונה זה שאנחנו שוכחים שההתחלה מאוד מרגשת והסיום מאוד מרגש בכתיבה, אבל האמצע זה רוב התהליך, וזה החלק המאתגר ביותר, קצת כמו מרתון. אנחנו רוצים להרגיש נינוחים בתוך התחושות האלה. הטעות השנייה זה להיות מאוד בודדים בתהליך ולא להכניס שותפים מחויבות. אנחנו רוצים להכניס אדם שיהיה חלק מהתהליך הזה ברמה הלוגית שלו. לא רוצה לערב אותו בעלילה ובהחלטות שהדמויות עושות, נטו בתחושות שלי, אני רוצה לשתף אנשים בתחושות שלי. הטעות השישית זה שכל מה חיפשתי תבניות, ובואו לא נחפש חוקים, תבניות או כללים בכתיבה. והטעות הרביעית זה לקבל חוות דעת על הטקסטים שלנו לאורך הכתיבה ולא בסופה. בואו נהיה סבלניים, ננשום עמוק, ורק כשאנחנו מסיימים את הכתיבה. לא מסיימים את הפרק הספציפי הזה, כשאנחנו מסיימים את הספר, נרגיש בנוח לפנות החוץ על העולם ולקבל חוות דעת. ואני שוב, אני אוהב להגיד את זה הרבה, הלמידה לא מסיימת אף פעם. אז אם אתם נהנים מהתכנים, יש עוד המון המון תכנים שלי שמסתובבים ברשת והם תמיד יהיו בחינם. אם זה הדרכות כתיבה ביוטיוב, אם זה הפודקאסט שזה הפרק ה-17, שזה אומר שהיו 16 פרקים עד היום. אם זה האתר שלי שיש בו המון המון תכנים בחינם, אם זה רשימת הדיבור שלי, אתם מוזמנים להירשם לרשימת הדיבור שלי דרך האתר, ממש בתחתית של האתר יש אפשרות להירשם לניוזלטר, אני מוציא משהו כמו 3 מיילים שבועיים, מלאים בטיפים והדרכות כתיבה, וזה תמיד יהיה בחינם, אני מבטיח. אני מקווה שהבנתם שאני מאוד מאוהב, מאוד מאוד אוהב את מה שאני עושה, ושיש לי המון תשוקה לדבר על כתיבה, אם זה תלוי בי, זה מה שאני אעשה כל החיים, וזה מה שאני עושה ב8 השנים האחרונות, אז אני מרגיש מאוד מבורך, ושוב, אם אתם נהנים מהתכנים, אני אשמח שככה תדרגו את הפודקאסט בכל אחת מפלטפורמות ההזנה שאתם מאזינים דרכה, אם זה ספוטיפיי, אפל, גוגל, יוטיוב, זה מאוד יעזור לי להגיע לכותבים וכותבות חדשים, ולעזור להם להגשים ולדייק את מסע הכתיבה שלהם, ועד כאן פרק הזה, אנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.